הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
שלום למאזינים, שלום למאזינות, שלום לרב בני רבינוביץ'.
מועדים לשמחה,
חגים וזמנים לששון. נו, איך עבר החג?
ברוך השם, ברוך השם. פילי, פלואים.
איך הסוכה?
סוכת הראש של לוויתן, אם ירצה השם נשאב.
יופי, בעזרת השם.
טוב, מוישה, אנחנו ממשיכים בעצם את התוכנית שעשינו בערב החג.
את הפורמט המיוחד, נכון.
עם הרב בלייך מאוקראינה, עם הרב פרובר.
אנחנו לא רבים, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו ממוצאים את המשותף, נכון?
ארבע מינים.
ארבע מינים.
זה כולם.
בדיוק.
בארבע מינים יש גם מוישה אוסדיצ'ר, גם בני רבינוביץ', כולם.
וכל אחד יעשה לעצמו.
כל אחד.
משמע את זה, בדיוק.
בדיוק.
אוקיי, טוב.
יש לנו אורח.
חשוב ביותר, הגאון הרב מוישה לייבל, ראש ישיבת תורת חיים במוסקווה, ו...
המנהל הרבני של ועידת רבני אירופה, ידיד יקר. מועדים לשמחה, הרב לייבל.
בוקר טוב.
מועדים לשמחה, מועדים לשמחה לכם, מועדים
לשמחה לכל המאזינים. נו, איך החג,
ברוך השם, חוגגים.
בארץ ישראל. עכשיו אתה נמצא כאן בארץ, אני מבין.
אבל ליבי ומפעלי, כידוע, בישיבת תורת חיים במוסקווה, ברוך השם.
תראה, אני, מויש, אני אגיד את האמת, לי יש איזשהו קשר אישי לישיבה הזאת. דודי, הגאון הצדיק רבי יצחק זילבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה הרוח החיה.
בישיבה.
בישיבה הזאת. אני עוד זוכר, מוישה, אני לא יודע אם אתה היית באותו ביקור שאני הייתי שם.
כן. עם הגאון רב... ביחד עם הגאון רב
חמוט רזרחי. וביקרנו בישיבה, ועד אז היה בחיי חיותו מרן הגאון רב מוישה סולובייצ'יק, זכר צדיק וקדוש לברכה.
סליחה שאני אומר, בני, אבל אני רואה שאתה יותר בחול מאשר בארץ. תבדוק מבחינת מיסוי, יכול להיות שאתה לא צריך שלהם מיסים.
לקוסטריקה עוד לא הגעתי.
בסדר, לאט. אוקיי.
באמת, ואני רואה גם, אנחנו רואים גם את התוצאות של הישיבה המופלאה הזאת, גם פה בארץ, הבוגרים שמגיעים לפה. אז אולי ככה, קודם כל בשתי מילים, תספר לנו איך הוקמה הישיבה הזאת, מי היה הרוח החיה של הישיבה, איך ומתי.
באמת, מייסד של הישיבה, ההוגה, הרעיון של הישיבה, האמת היא שהישיבה התחילה קודם כל כבית מדרש, לא התחילה כישיבה, ובאמת מי שהגה את הרעיון הזה, קודם כל לחשוב בכלל שאפשר להשיב חיים יהודיים, ובוודאי שחיים של לימוד תורה, היה הגאון רב מוישה סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, מציריך, שהיה כידוע ממנהיגי יהדות אירופה, ממנהיגי יהדות אירופה התורנית, החרדית, והוא מיד עם נפילת מסך הברזל בשנת 89, בחורף 89, הוא כבר חשב, ברגע שהמסך נפל, הוא קרא אליו, דרך אגב, באמת, אני לא יודע אם אתה יודע מזה, בני, אבל הוא קרא אליו את רבי יצחק זילבר, זכרונו לברכה, ואיתו ביחד אברך יוצא מוסקווה בשם רבי אלכסנדר אייזנשטט, ייבדל לחיים ארוכים, וקרא להם ושאל אותם, מה דעתכם, האם יש מה לעשות, האם אפשר לפעול ברוסיה, האם אפשר לפעול, האם אפשר להחשיב קצת חיים יהודיים. והוא שלח את רבי אלכסנדר אייזנשטט לשם לראות קודם כל האם בכלל יש מה לדבר עם יהודים שנותקו כל כך הרבה עשרות שנים, נותקו לא רק...
70 שנה, נתק טוטלי.
כן, קשה בכלל להבין את גודל המושג, מה זה נתק. מושג של נתק, בקושי יהודים הבינו שהם יהודים, ודאי שהם לא ידעו שיש עליהם... מוטלת עליהם מצוות, ודאי שלא לא סוכה ולא ברית מילה ודברים יסודיים כאלה. ובאמת הוא שלח את הביצוק זילות ומרווחה, והם חזרו אחרי חודש. הם תלו פתק בכמה קמפוסים, הם תלו פתקים ושאלו מי רוצה לבוא ללמוד יהדות, מי רוצה לדעת מה זה הדבר הזה יהדות. והתחילו להגיע סטודנטים, הם התחילו ללמד, הם התחילו ללמד תורה, התחילו ללמד משנה, התחילו ללמד ישר, התחילו ללמד גמרא. ובאמת הם חזרו אחרי חודש לרב מוישה, זכרונו לברכה, לרב מוישה סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, וחזרו ואמרו, כן, יש מה לעשות. ואז גם לא בלבר ההחלטה להקים מקום של קבע, לזכור דירה, לזכור מקום, ולהקים מקום של קבע שבו יוכלו יהודים שמתעניינים לדעת מה זה יהדות, לדעת ולהתחיל ללמד תורה. המשאלה שלו הייתה על מקום תורה, במלוא מובן המילה, תורה בלי שום... מה שנקרא מסביב, כן, אתם יודעים בוודאי שלקירוב יש כל מיני שיטות, איך עושים את זה. הוא ביקש מקום תורה, מקום שבו ילמדו צעירים תורה. וכך לאט לאט, כך זמן עד שהתגבשה התוכנית והרעיון, עד שהתגבש הרעיון, באמת לנסות להקים ממש מקום של קבע, מקום של ישיבה. כאשר התגבשו קבוצת צעירים סביב השליחים שלו, של רב מוישה, שהם היו צעירים יוצאי רוסיה. ואז בעצם אני נכנסתי לישיבה בשנה השנייה שלה. זאת אומרת, כשהתחילה להתגבש הרעיון של ישיבה, כשהתחילו לחשוב מה אמורים לעשות עם הבחורים האלו. אתם צריכים לדעת שמדובר בשנת 90, שהייתה הגירה המונית, כולם רצו לעזוב, זו הייתה ההזדמנות הראשונה שהשערים נפתחו ברוסיה, וכולם רצו להגר למערב, והיה רעיון כזה שלפני שהם מאגרים, להסביר להם שבאמת שם במערב, בארץ ישראל, זה לא רק ארץ שנותנת רווחה כלכלית וכל מיני עטבות לעולים חדשים, אלא באמת ארץ שבו הם יוכלו לגלות את
היהדות שלהם.
את היהדות שלהם. גם באמת באותם שנים התחילה ברוסיה במקביל זה שכל השלטון התמוטט, כל השלטון הקומוניסטי וכל בעצם השלטון שקרא לאחדות בין כל העמים ובין כל הפלגים, בעצם התחילה ברוסיה אז התעוררות לאומית, סתם התעוררות לאומית אתנית, כזכור אז ליטא התפלגה ואז התחיל בעצם המפולת של ברית המועצות ההיסטורית. וגם היהודים שכביכול תושטשה היהדות שלהם, בעצם זה התחיל לצוץ, זה התחיל לצוץ, אני לא יודע אם זה התחיל לצוץ כבעיה דתית כל כך, כשאלה דתית מה הם, אולי כשאלה לאומית, אבל...
הרב לבר, סליחה שאני קוטע אותך ברצף הדברים, איך אתה כישראלי, שאני מבין גם לא היית דובר רוסית, אני לא יודע אם עכשיו אתה דובר רוסית, אבל איך אתה מגיע בכלל לכל העניין הזה? מה לך ולרוסיה?
באמת, באמת, כשאני באתי לשם, הייתה לי מעלה חדילה שלא ידעתי רוסית, היום גם את המעלה הזו איבדתי קצת. כאשר חיפשו באמת, כשהתקבצו קבוצת צעירים, והייתה שאלה מה לעשות איתם, והיה רעיון באמת לשלוח אותם לישיבות בארץ ישראל, אז חיפשו מישהו שדווקא לא יודע רוסית, שיוכל ללמד תורה בלשון הקודש, בעברית, וזו הייתה המעלה העיקרית שלי, שידעתי עברית.
אבל זה נורא קשה, זאת אומרת, אותה בחור צעיר שמגיע ולא מדבר בכלל עברית, ואתה בכלל לא מדבר רוסית, איך בכלל, איך עושים את האינטראקציה? איך התקשרים, כן?
אולי אני עוד יחדד את השאלה, בעצם אני זוכר את עצמי נוסע, אני כן... אני הייתי אברך בכולל בירושלים, אברך כמו כל אברך, ובאמת אני זוכר שחששתי מאוד מהנסיעה הזו, כי היה ברור לי שאם אני הולך לעשות קירוב במרכאות ברוסיה, ועודאי ישאלו אותי שאלות, אני יודע מה, על תורה ומדע, איך אני יכול להוכיח, אני לא יודע מה, את אמיתות הבורא בכלל, ועודאי את אמיתות התורה, וכולי וכולי, איך, מה אני בכלל אמור לעשות שם? זאת אומרת, האינטראקציה היא הרבה יותר... החוסר אינטראקציה הרבה יותר משמעותית בעצם. ובאמת אני זוכר שבאתי בהתחלה, אולי אני אפתיע אתכם, כן? אני זוכר שהגעתי בהתחלה ולמדתי איתם סוגיה, אני זוכר סוגיה, זו הייתה סוגיה טוקפו כהן במוציאה. וחשבתי לעצמי, נו בוודאי אני צריך להסביר להם מושגי יסוד, מה זה כהן, מה זה טוקפו, את מה תוקפים, איזה מתנות, מה הם מתנות כהונה, ככה תכננתי בראש להסביר להם מושגי יסוד. ישבו שם אז שלושה צעירים ממולי. והם לא ירפו ממני, אני ממש למדתי תוקפו כהן, למדתי משפט פונוביץ', אני זוכר קצת את הרייד מסביב לסוגיה, אבל הופתעתי מהעומק החשיבה שלהם, מהבקשת לא רק סתם לדעת את המושגי היסוד, אלא באמת להבין את הסוגיה עד הסוף. באמת, במשך הזמן נוצרה ההרגשה שלנו שהבחורים האלו נועדו לגדולות, ובעצם זה היה הרעיון, באמת, זה קצת חידוש מה שאני אגיד פה, לא הרבה עדיין מבינים את זה לצערי הרב. רב מוישה סולובייצ'יק, כשהוא פתח את המרכז הזה ואת הישיבה הזו, הוא ראה רחוק, הוא הסתכל וביקש לקחת אנשים, להפוך אותם למנהיגים רוחניים, וכידוע, מנהיגות רוחנית צריכים לדעת את התורה, צריכים להיות אנשים בעלי שיעור קומה בידיעת התורה בהבנת התורה וכולי וכולי. זו הייתה המשאלה שלו, וזה נשמע לי, אפילו היום, כשאני מדבר איתכם, קצת חלום. מה זאת אומרת? מה, לקחת יהודים שהם לא מודעים בכלל ליהדות שלהם, מבחינה לאומית, אני לא מדבר שהם לא מודעים שיהדות זה בעצם דת, כן? סתם שיש בכלל הבדל בין יהודי לבין...
הרב לבל, אני עוצר אותך לממש להפסקה קצרה ברצף הדברים המרתק הזה. נשמע שיר יפה. ואושב ישראל, נשמע פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
היי בהשב כהנים
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב הרב, אנחנו כמובן עם הגאון רב מוישה לבל, היית באמצע לספר לנו על ה... על הקירוב, על החיזוק שיש לך.
ואיך עושים את זה שם, עם אנשים שמנותקים לגמרי, אבל אולי...
אני סיפרתי שבאמת התוכנית הייתה מלכתחילה, לא רק לקרב יהודים, לזכות אותם בארבעת המינים, וכולי וכולי, שזה כמובן עניין גדול, אלא באמת יהודים שיבינו, ידעו להגדיר מה זה סוכה, מה זה לבוד, לדעת את כל התורה, לדעת להיות מנהיגים רוחניים. זו בעצם הייתה התוכנית, שדרך אגב, ברוך השם, היום אנחנו... די הצלחנו, אנחנו יש לנו...
רגע, לפני שנעבור על ההצלחות, אתם עברתם...
אבל אנחנו, כן, נחזור לעניין.
עברתם כמה מקומות, מקום למקום, מה הסיבה לכל המעברים האלו? כשאני ביקרתי אצלכם, זה היה במלאך אופקה, אם אני לא טועה.
באמת, ברוך שם, ההתפתחות היא גשמית. יש יותר ויותר כל הזמן צעירים, אנחנו גם תקענו יתד, לא רק יתד בסוכה, אלא קבענו שם, קנינו אחרי זה בניין גדול, בניין שאנחנו קנינו אותו מהצבא הרוסי, ששימש בית הבראה לקצינים, ברוך השם, היום הפך להיות בית מדרש, בפרברי מוסקווה, דרך אגב, לא רחוק במקום
שאתה איתה. בית המדרש לקציני הקגבי הפך להיות לבית מדרש ללומדי תורה.
כן, אז זה היה הבניין שהיינו בו, שזה היה בסחירות באמת, ששכרנו אותו, אבל אחרי זה קנינו בניין מהצבא הרוסי, קנינו בניין שיועד במקורו לבית הבראה לקצינים מחיל האוויר, הרוסי שיש לא רחוק מאיתנו שדה תעופה צבאי גדול, ושם יועדו בניין להבראה, לנופש, לקצינים, ואנחנו ברוך השם לקחנו את הבניין והפכנו אותו למקום מרווח, מקום יפה, בית מדרש גדול, שדרך אגב נבנה והוקם על ידי יהודים מקומיים שהם בנו, הם לקחו את הבניין ביחד עם עזרה גם חוץ לארץ, יהודי בשם מר אדי גסט מציריך שזכה וקנה את בית המדרש. בכל אופן, רציתי לחזור לנקודה באמת בשיטה, בסגנון של העבודה.
איך לוקחים בחור רוסי שלא יודע מכלום? מוישה, בוא.
לא רק שלא יודע מכלום, לא מבין בכלל מה אתה מדבר איתו.
מה אתה מדבר איתו, ואתה הופך אותו, כמו שהגדיר את זה הרב לבל, למנהיג רוחני, לרב. אתה מבין את הפער?
אני זוכר.
זאת אומרת, יש כבר רבנים שאתה יכול לומר שהם מה...
יש עשרות רבנים היום ברוסיה, בקהילות שהם תלמידים שלנו. יש גם היום, למשל, סגן הרב ראשי למוסקווה, רב שמעון לוין הוא תלמיד שלנו, ויש
עשרות.
אני אספר בהמשך באמת קצת על הקהילות, שגם היום יש קהילות תורניות במוסקווה, יש היום שלושה כוללים, יש בעשרה ערים ברוסיה, יש קהילות תורניות שמסביבם... מה שקרוי מיני כוללים, זאת אומרת קבוצות של אברכים שנוסעים, וכולם ברוך השם ממשיכים את הדרך הזו. בכל אופן אני זוכר שכאשר הגיע רב מוישה סולובייצ'יק באמת זיכרונו לברכה לבקר את הישיבה, אני זוכר את השיחה שלו, כי גם בעיניי זה עוד היה קצת, לא נעים להגיד, קצת הזוי, כן? הוא דיבר על זה שכשאדם לומד תורה, הוא הסביר, הרי לכאורה כשאנחנו מסבירים לאדם רחוק, צריך להסביר לו מה זה תורה, מי נתן את התורה? לא. הוא דיבר איתם כמו שמדברים שיחה ככה באלול כזה בפונוביץ', כן? על, על, על השטייגן שצריכים לעשות, אבל לא רק זה שצריכים לגדול, אלא שהוא הסביר להם שבעצם החובה של כל אדם כשהוא לומד תורה, ללמד תורה. ובעצם הייעוד שלכם לא רק ללמוד, אלא גם ללמד, וזה בעצם, הוא הסביר שזה חלק מהותי מלימוד תורה.
להפוך לשליחים בעצם, להפוך לשליחים.
כן, להפוך לשליחים, אבל להפיץ באמת את, 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 את לימוד התורה בעומק ובעיון. ובאמת, אני אגיד לכם, הצעירים שאנחנו עוסקים איתם, צריך להבין שיהודים ברוסיה, בדרך כלל החתך הכללי של היהודים, חתך של אנשים מאוד משכילים, ללמוד, לא רק ללמוד תורה, כן, כמובן, ללמוד, לימוד, זה ערך גדול מאוד, ללמוד מקצוע יוקרתי, ללמוד אנשים, ללמוד זה לא זו הבעיה שלהם. כשהבחור בא להתקרב, אני זוכר שבאתי פעם ראשונה למוסקווה, אני למדתי די הרבה שנים בישיבת פונוביץ', אני זוכר שראיתי בחור, וזה מחזה, היום אברך חשוב, בביתר הוא גר, הוא היה לומד 6-7 שעות בעמידה, ברצפות, ואני זוכר ששאלתי אותו, למה אתה עומד? למה אתה לא יושב? אז הוא הסביר לי שאם הוא יישב הוא פשוט יירדם. זאת אומרת, אני מדבר על, על התמדה במושגים שאולי עולם הישיבות לא מכיר הרבה כאלו.
אולי צריך ללמוד מהם.
כן, באמת, ברוך השם, ברוך השם, אני רוצה להגיד לכם שברוך השם,
אז אגב, אני זוכר שרבי יצחוק היה מגיע הרבה פעמים, בראשון עם כיפר או בסוכות, אני לא זוכר בדיוק, הוא היה מגיע הרבה...
רבי יצחוק היה מגיע פעמיים בשנה באופן קבוע, הוא היה שם בחודש ניסן ובחודש תשרי, בכל חודש החגים, גם כיום, דרך אגב, כרגע, נמצאת שם ביתו,
הרבנית
קופרמן, וחתנו הרב אברום, שהם נמצאים שם כל שנה, גם כשהוא עוד היה בחיים, לכן אני ברוך השם בארץ.
כן, זה זוג שעושה גדולות ונפלאות.
כן, אנשים מלאי אנרגיה רוחנית, ובאמת עושים שם שמחה רוחנית גדולה מאוד, ברוך השם. בכל אופן, באמת אני זוכר כשרציתי להכניס את התלמידים הראשונים האלו לעולם הישיבות, באמת הייתה לנו שאלה, מה לעשות איתם? האם להכניס אותם לישיבות הראויות להם באופן טבעי, כן, שזה ישיבות לחוזרים בתשובה, מה שהיה באותם זמנים, או שלנסות לשלב אותם בעולם הישיבות. בעולם הישיבות, אני מדבר בעולם הישיבות הרגילות, כן, ואני זוכר שאז אנחנו היינו אצל הרב שח, בשליחות של מויש סלוויצ'יך, אצל הרב שח, זכנו לרווחה, והוחלט לנסות לשלב בישיבות קדושות בכל ישיבה מספר בחורים. והבחור הראשון ש... היום, דרך אגב, הוא ראש כולל אצלנו במוסקבה, הוא נשלח, זה פשוט, אתם מבינים שכמעט לא היה שייך לדבר על זה, עם ראשי הישיבות, מה זאת אומרת, לקחת בחור מרוסיה, שבקושי רק עכשיו התחיל ללמוד א' ב' בעצם, ארמית זה עדיין שפה זרה בשבילו, גם עברית כמובן, כן, ולנסות להכניס אותו לישיבה עם בעלת שם וברמה וכו' וכו'. אז הבחור הראשון שנשלח היה ככה, אני נשלחתי לראש הישיבה, למרן הרב שטיימן שליטה, שהוא דיבר על זה עם הרב שח, ואנחנו, וביחד, זאת אומרת, הרב שטיימן הוא היה ערב על כך, לבחור הראשון ששלחנו אותו, דרך אגב, זו הייתה ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, שהוא היה ערב שאם חלילה הבחור לא יצליח, אז הוא ערב אישית שהבחור הזה, שיחזיר אותו, שיקחו אותו מהישיבה בחזרה. וככה הסכים ראש ישיבת אור ישראל רבי גל רוזן לקבל אותו לישיבה, וברוך השם, מאז...
הוא לא התחרט, הוא לא התחרט.
הוא לא רק שלא התחרט, וזה מה שדיברת מקודם. באמת, הדוגמה הזו שהבחורים האלו הם מהווים, אתה שאלת מקודם, שאפשר ללמוד מהם, אז ברוך השם, היום אנחנו מכניסים בחורים ממש למיטב הישיבות. רוב הבוגרים שלנו הם... נמצאים ב... נדבר בישיבות, מה שקוראי ישיבות...
זאת אומרת, אתם עובדים, כן. הבחורים, בתחילת דרכם, ובעצם מתוך מטרה לשלוח אותם החוצה לישיבות הקדושות
בארץ. להפיץ בעצם, להפיץ...
אז זה באמת, זה באמת גם שאלה...
לא, לשלוח אותם לישיבות, מוישה. שם מתחילים...
וישר לארץ.
אנחנו מדברים על תהליך, רק שתבינו, אנחנו מדברים על תהליך של כשנתיים, שבחור מתחיל ללמוד א', ב', והוא... מגיע בדרך כלל לישיבה שבה הבחורים לומדים 17-18 שנה את החומרים האלו, וברוך השם משתלבים. אני מדבר על ישיבות מדן ועד בר שבע, ממיטב הישיבות, כן, קשה למנות פה את שמותם, אבל ממש ממיטב הישיבות, וברוך השם, כמו שאמרתי, הם באמת מהווים דוגמה למה שבחור יכול להשיג ומה שבחור צריך להשיג במשך תקופות כאלה. אנחנו מדברים בבחורים באמת עם כושר למידה מאוד גבוה, בחורים מאוד מוכשרים, עם אמביציות ענקיות, וברוך השם, יש הצלחות, ואני מקווה שחלקם בעזרת השם עוד יגדלו הלאה והלאה.
כן. אגב, הסיפור הזה ששמעתי שהראשי ושיהיה בריא הרב שטיימן, הוא לקח ערבות שאם הבחור...
לא, הוא
הבחור,
נתן ערבות.
הוא נתן ערבות.
נתן ערבות שאם הבחור...
כמובן שראש הישיבה לא רוצה לקבל אותו, אנחנו דיברנו, מה זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים פה, לא שייך. זה הרי לא יצליח, זה לא ריאלי, על מה אנחנו מדברים? אז בסדר, אנחנו חושבים שזה כן ריאלי. ולא, אז בסדר. אז אני ערב ש... אז רק על סמך זה הוא הסכים להכניס את הבחור הזה. מאז דרך אגב, ברוך השם, אנחנו מכניסים הרבה בחורים לשם, והצלחה היא...
כבר לא צריך ערבים, אתה אומר, זה נגמר.
היה אותו ערב ראשון.
כן, היה ערב ראשון, יפה.
טוב, הרב לבל, אנחנו נעשה עוד עצירה קטנה לעוד שיר יפה. ואתה יודע מה...
אתה לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו חייבים לשמוע קרליבך, כי בני אוהב את קרליבך, אין לי מה לעשות.
אבל תשמע, אני רוצה עכשיו באמת להשמיע שיר, טיפ-טיפה ארוך,
אבל לא שקרליבך.
אבל המסר שמועבר פה, אבן מועסו הבוינים, תשמע את השיר, ותספור שיש בתוך השיר הזה.
בוא נשמע.
זה פשוט מופלא ביותר.
בוא נשמע.
אוי אבן הבונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בני, תשמע איזה שיר, תשמע, אתה משתבח עם השנים, בני, זה לא, זה לא, זה לא פשוט. הרב, מה אתה אומר על השיר?
מדהים, משמח.
כן. אבן, מה עשו הבוינים, סיפור מדרש יפה.
בהחלט.
כן, אבן אחת שהייתה ממש יותר, יוצא מן הכלל.
טוב, חבל על הזמן, כי יש לנו עוד הרבה מה לשמוע. הרב, רק רציתי לשאול אותך, כי לא דיברנו על זה, על התחום השני של הרב, שהרב בעצם מזכיר של...
מנהל הרבני של ועידת...
של ועידת
רבני אירופה.
רבני אירופה. מה זה המוסד הזה? אנשים לא כל כך מבינים. מה זה המוסד הזה?
טוב, ועידת רבני אירופה זהו גוף בעצם שהוקם בזמנו לפני למעלה מ-50 שנה. הוקם על ידי הרב הראשי לאנגליה, הלורד יעקובוביץ', זכרונו לברכה. ובעצם הוקם כתריס בפני הרפורמה. שהיא כמעט לא קיימת היום באירופה, אבל בעצם זו הייתה, המטרה הראשונית שלה הייתה התאגדות של רבנים אורתודוקסים כנגד תנועת הרפורמה שהתחילה אז להתפשט באירופה, והיה צורך לאגד את הרבנים כמשקל נגד. ברוך השם שהיום...
היום אתם מתמודדים?
זה לא התפקיד הראשי של ה...
מה בעיקר היום אתם מתמודדים?
אנחנו בעיקר... לצערי הרב, הגויים באירופה מאתגרים אותנו, אנחנו כמעט לא מספיקים לעשות מה שאנחנו צריכים, כי הם מפעם לפעם מזכירים לנו מה שאנחנו צריכים.
שאתם בדירת הרעי.
אבל באמת, התפקיד של הוועידה כמובן זה קודם כל לאגד את הרבנים, שיהיה קול אחיד בכל המאבקים, בכל הדברים שלצערנו הרב, כמו שאמרנו, צריכים להיאבק עליהם היום, כזכור בוודאי לכולם. גזירת השחיטה, גזירת מילה, ועוד חיינה וחיינה. אנחנו לא גוף מקצועי של רבנים, אנחנו גוף רבני כאמור.
כל כמה זמן נפגשים כל הרבנים?
הוועידה עצמה, יש ועידה ויש ועדה מתמדת. הוועידה עצמה מתכנסת אחת לשנתיים בבירה האירופאית, והוועדה המתמדת מתכנסת כל חצי שנה. באמת בעזרת השם אחרי חג הסוכות אנחנו אמורים להתכנס בגיאורגיה פעם.
לא ממש למה לא בארץ? להראות לכולם, למה לא בארץ להתכנס בארץ?
אנחנו לא אירופה, אנחנו אירופה.
מה הקשר? להראות לכולם שזה המקור.
באמת, באמת, מפעם לפעם אנחנו התכנסנו כבר פעם בארץ, והוועדה המתמדת גם התכנסה פעם בארץ, אבל ליבנו בארץ.
באירופה יותר נעים להתכנס.
אולי אני...
בני, רק שאני אשאל את בני, בני
מתרצה. אגב, למשוך התפקיד שלי כמנהל רבני, להיות מנהל רבני לרבנים זה לא...
לא, לא, אני רק אומר לבני שלדעתי להתכנס באירופה יותר נעים.
זה בעצם מתעסק עם נושא גיור, נושא כשרות.
כן, באמת המטרה היא לייצר כמובן אחידות, לייצר אחידות, שיהיה קשר בין כל הרבנים, שיהיה תאום בין בתי הדין, למשל נושא של גיור, לקחת, כן? יש להם אנשים שנסים לנייד את עצמם ממקום למקום, להגיע, שיהיה תאום כל הזמן בין בתי הדין, מי מגיירים, את מי לא, שיהיו סטנדרטים אחידים לגיור.
אני מבין שאתם גם בקשר עם הרבנות הראשית, הבנתי שגם הרב הראשי.
וזה בעצם זה בעצם אחד מהתפקידים שלי, התפקיד שלי היה אמור להיות הקשר, חוליה מקשרת בין הוועידה לבין הרבנות הראשית למשל, וגם לגדולי ישראל פה. בשעתו היה לי קשר גדול עם הרב אלישיב זכרונו לברכה, בקשר לבעיות של הלכה שמתעוררות, וגם באמת איך להגיש את הדברים, איך בצורה ציבורית, איך צריכה להישמע קולה של היהדות. אני בקשר עם ראש הישיבה עם הרב שטיינמן הרבה פעמים על שאלות, איך צריכים, מה המסר, איך ואיך להעביר מסר,
כן,
ברוח היהדות, ברוח ההשתדלות שנמצאת במקורות שלנו. היהודים תמיד השתדלו אצל הגויים, ואנחנו באמת משתדלים שהוועידה תפעל ברוח של דעת תורה, ברוח של תורה, ובעצם זה בעצם התפקיד שלי להיות החוליה המקשרת, להביא את דבר השם מציון וירושלים. כן?
אתם באמת מרגישים דרך אגב את האנטישמיות באירופה? אנחנו דיברנו על זה במספר תוכניות. אתם כרבנים, יש יותר שאלות, יותר... זאת אומרת, אתם חשים...
אם יש גזירת שחיטה וגזירת מילה...
לא, לא, בסדר, זה הם אומרים שזה אומני. אז אני לא מסכים, אבל הם מסבירים את זה.
אני לא יודע אם זו אנטישמיות קלאסית, כן?
זהו, בדיוק.
אבל יש שנאה, כן? שנאה פוליטית, ודאי שיהודים היום חשים לא בטוחים באירופה, כן? אבל אני לא בטוח שזו אנטישמיות, שהיא באמת אנטישמיות הקלאסית, המסורתית, שבאירופה הייתה קיימת, שהיא בעיקרה דתית, כמובן, או... וכולי. יותר פוליטית היום, לכולם ידוע שיש ריבוי עצום של המוסלמים היום באירופה, ויש כמובן הפוליטיקאים עולים על הגל הזה, לא בדיוק מסינה אידיאולוגית, כן? אבל זה ודאי שהרגשה היום היא מאוד לא טובה. באמת, יש שאלות כל הזמן איך להתמודד, רבנים כל הזמן מותקפים, קהילות מותקפות, שאלה איך להתגונן, איזה סממנים חיצוניים להבליט, איך להופיע, לקיים את העצרת הזו שם, לא לקיים, וכולי וכולי, אנחנו משתדלים באמת...
הרב לבל, אני רוצה לחזור ברשותכם למוסקבה. אני מבין שאת הבחורים הצעירים שלמדו אצלכם בישיבה שנתיים, אתם, איך אומרים, בכל הזכות והכבוד שולחים אותם ללמוד פה בישיבות הקדושות הטובות פה בארץ ישראל. מה אתם עושים עם המשפחות הצעירות שהתקרבו אחרי נישואיהם? האם יש לכם עניין להשאיר אותם שם או לשלוח אותם לפה?
בשאלה מצוינת, משום שבאמת אנחנו הרבה התלבטנו בשאלה הזו, כי כאשר מויש סלוויץ' זכרונו לברכה היה בעצם בנשיאות הישיבה ובנשיאות המוסדות שלנו, אז היה כמעט דבר מובן
מאליו. דרך אגב, מי היום בעצם נשיא הישיבה?
ואחרי שרב מוישה נפטר, זה בעצם מי שלקח לעצמו את נשיאות הישיבה ואת העול, הניווט הרוחני של הישיבה, זה הגאון הרב תימן שליטה, שהוא היום נשיא הישיבה, שבאמת אנחנו מתייעצים איתו. ובאמת השאלה הזו עמדה מאוד על הפרק אצלנו גם, האם להמשיך במסורת הזו שאנחנו שולחים את כולם, הכל מעלין לארץ ישראל, אבל זה לא רק שאלה שאנחנו העלינו, כי באמת זו הייתה המציאות. המציאות הייתה שכולם עלו, כידוע, שהגירה מרוסיה נפסקה, ואני חושב הפוך שהיום במוסקבה יש הגירה שלילית, יש יותר אנשים שחוזרים למוסקבה אני מדבר.
מהארץ או מאיפה?
אני מדבר מהארץ, כי באמת זה לא סוד שהיום המצב הכלכלי ברוסיה השתפר מאוד בשנים האחרונות.
מה אתה אומר, אנשים חוזרים מפה לשם?
יש הרבה מאוד, יש קהילות של ישראלים היום במוסקבה, יש קהילות של ישראלים, יש בתי ספר בעברית, אני לא מדבר, כולם, עדיין לא כולם שומרי תורה ומצוות, אבל ודאי, יש קהילות ישראלים, יש קהילת ישראלים, זה נקרא, במוסקבה, יש להם בית ספר שלהם.
גם אנשים, זה...
ההגירה השלילית הזו, יש היום אלפים, ודאי שאלפים.
על זה אף אחד לא מדבר פה בארץ, אתה שם לב בני, חס חלילה, זה אסור לדבר.
מה, הסתדרו, סל קליטה, הכל היה בסדר, וראו שלא טוב פה, מסיבות כאלה אחרות, וחזרו.
אז באמת, באמת, פה הייתה אצלנו שאלה, האם אנחנו מתחילים לפעול במקום? זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות קצת שינוי בתפיסת העולם שלנו, בתפיסת הניווט של הדברים, ובאמת השאלה הזו הובאה להכרעתו של ראש הישיבה, שבאמת הרבה התלבט בזה, והכרעה הייתה לפתוח כולל במוסקבה, זה היה כולל הראשון. שנשלחו 10 אברכים לשם, ובאמת הרעיון היה כמובן שוב פעם לייצר מקום תורה, אני מדבר על 10 בטלנים שלומדים תורה, ומסביבם אני זוכר שזה היה לפני, אני חושב, משהו בסביבות 16-17 שנה, הוא דיבר על זה שכן, ודאי, אנחנו נעשה כולל, ואחרי זה נפתח גן ילדים, ואחרי זה חיידר, ואחרי זה
מי אמר את זה?
יעקב, הראש הישיבה, הרב שטיינמן. זה נשמע, זה היה קצת כמו גם שוב פעם חזון כזה, איזה חיידר במוסקבה, מה חיידר? וברוך השם אני רוצה להגיד לכם שהיום במוסקבה יש היום חיידר, יש חיידר קהילתי שהוא משותף לכל הקהילות, קהילה כללית, אני מדבר שמי שהרב הראשי למוסקבה, הרב פנחס גולדשמיד, ואיתו יש כמה קהילות, זאת אומרת שהם חלק מהקהילה החרדית במוסקבה, יש קהילת עולי יעקב במוסקבה שהיא קהילה ששייכת לארגון אמריקאי בשם Open Courten, יש עוד קהילה בשם תורה מציון של הרב דוד יושבייב, וכל אלו חברו יחדיו, וכיום במוסקבה יש היום...
חיידר,
יש ילדים עם פאות.
בתי ספר.
דרך אגב, בית יעקב במוסקבה.
מעניין אותי לשאול, הרב לבל, מי יותר קל לעבוד, עם החבר'ה שלא הגיעו לארץ, או החבר'ה שהגיעו בחזרה למוסקבה עם כל המטען התקשורתי המוסד שיש כאן?
באמת, אני אפתיע אותך שיש הרבה מאוד כאלו שכאשר הם מגיעים בחזרה למוסקבה, הם שם מגלים שהם רוצים לדעת באמת למה הם היו בארץ. ויש באמת הרבה, יש תופעה כזו, יש תופעה של אנשים שהם דוברי עברית, שהם באמת עם דרכונים רוסיים כמובן, הם דוברי עברית, והם באים לחזור בתשובה, הם שולחים את הילדים שלהם לחדר, יש הרבה כאלו, יש, אני לא מדבר על ענפים,
הם גילו את האור לא בארץ, גילו את האור דווקא במוסקבה.
לצערי הרב, הם בארץ, הם באמת, כי זה שוב, הרי הסיבה שהם הגיעו לארץ זה לא סוד, הסיבה שהם הגיעו לארץ זה לא בגלל,
סיבה כלכלית,
הם לא היו אוהבי ציון, כן, הם הגיעו לארץ כי הם ניסו להתרווח כלכלית, ומי שלא צלחה בידם, הם חזרו לשם, אבל בכל זאת משהו כנראה התעורר, איזשהו זיק, להישאר עם זה, והאפשרות היחידה שלהם להיות מחובר בצורה חזקה היא באמת באמצעות להתקרב לתורה, להתקרב למצוות. וישנם היום במוסקבה, אני מעריך, אני חושב ש-400-500 משפחות חרדיות במוסקבה היום. יש צריכה של...
לא יומן.
של חלב ישראל ושל ישן, כן?
יפה מאוד.
של קמח ישן. אנחנו מדברים...
שלא יהיה איסור חודש.
שלפני 10 שנים לא יכולו לחלום על זה, לא לפני 30 שנה.
טוב, אבל אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, לשמוע סיפורי הפלאות, הניסים והנפלאות של אותה דירת הרי במוסקבה.
אבל הזמן תם. הזמן תם, לצערנו. יישר כוח, תודה רב.
הרב לבל יישר כוח הגדול, להגות מויך.
שתזכה באמת לאומלה הארץ, לאה את השם, כמיים לים מכסים, מועדים לשמחה, לכולם.
אומן, תודה רבה, ושבת שלום.
איזה שיר אנחנו?
שבת שלום לכולם.
שבת שלום.
טוב, בני.
בוא אושיב לשם, כל תגמולוי אלוהי. בזה אנחנו מסיים.
אז על השיר אנחנו ניפרד, בני.
שמע, אני אומר לך את האמת.
היה נפלא, התוכניות האלה עכשיו שבוע הבא, עוד הפעם. מלחמות היהודים, בסדר, אבל...
למה מלחמות? מי מלחמות? לא, 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 נגמרו המלחמות.
נגמרו המלחמות. העיקר היה נפלא, באמת התוכניות
האלה. תודה רבה למוישי.
היה נפלא, תודה רבה בני, תודה רבה ל...
שבת שלום לרוי קנטן.
שבת שלום לכולם, כל טוב.
חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל חג שמח ומועדים לשמחה.